ברשות הרב ואל, הרב אילן, המחים והבחורים. אנחנו בחודש אלול נלמד את אורות התשובה, ויש כאן דפים וצולמים. פרק ה. אמרתי פרק שיחסית הוא יותר קל, וגם מה שנספיק בו, יש בזה הישגים. הכרחיות מציאות התשובה ופעולתה באדם, בעולם ובכנסת ישראל. נדמה לפעמים שתשובה זה דבר שבבחירה, אנחנו יודעים, יש אנשים שחוזרים בתשובה, יש אנשים שלא חוזרים בתשובה. זה הנושא כאן, שהתשובה היא דבר מוכרח. הרמב״ם כותב שהתורה הבטיחה שעתידים כל ישראל לשוב בתשובה. התשובה זה לא דבר שהוא אולי יהיה, אולי לא יהיה, זה מוכרח. ופעולתה באדם, בעולם, בכנסת ישראל. כשאנחנו שומעים באדם, זה שייך לטבע של האדם, לטבע של העולם, ובצורה יותר מרוכזת ובטוחה, בכנסת ישראל, היא הלב של כל המציאות. א', התשובה היא הרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא, מוכרחת היא לבוא לידי העושר הגדול של תשובה, והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה כשהיא שלמה ביטחונתה. והערכה הרוחנית של כל מעשה רע וכל ראשונים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק, מהתוכן האצילי האלוהי בכלל שהוא יסוד לכל רעה, לכל גסות וחירות, מוכרחת היא לבוא כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי אחלה. האדם בנוי בשני תחומים, תחום רוחני ותחום גופני. בתחום הרוחני ובתחום הגופני צריכים להיות תאום בין שניהם, שניהם נבראו על ידי בורא עולם. שניהם גדולים מאוד בחוכמה. נכון שאת התחום הרוחני אנחנו לא כל כך מכירים, אבל כולם יודעים שהתחום הרוחני הוא העיקר באדם, הרבה יותר מאשר התחום הגופני. מה שמבדיל בין אדם לאדם, אדם גדול, אדם קטן, זה לא המשקל של הגוף, ולא האורך ולא הרוח. זה האישיות הרוחנית. וזה מה שעושה בני אדם לגדולי עולם, יש בני אדם בינוני, שהם קטנים, הכל תלוי באישיות הרוחנית. מוכרח להיות שבתחום הרוחני של האדם, נפש, רוח, נשמה, זה כינוי שניתן לזה, מוכרח להיות שיש בזה חוכמה גדולה מאוד. אם ריבונו של עולם סידר חוכמה כל כך גדולה בגוף, בנפש, צריכה להיות חוכמה הרבה יותר גדולה. כי הנפש היא העיקר של האדם, כמו שהזכרתי הרגע. כן, לא ייתכן שיהיו תכונות בריאות, מושגחות, מסודרות בגוף, והנפש תהיה מוזנחת, מעובבת, לא מטופלת, זה לא הגיוני. האדם נמצא בתוך עולם. אנחנו, אף אחד לא חי לבד, במציאות מנותקת, אלא כולנו חיים בתוך אותו עולם. ובעולם הזה יש הרבה דברים שטובים לנו, ודברים שלא מתאימים לנו. יש דברים שאנחנו נוכל והם יעזרו לנו, יש דברים שנוכל והם יזיקו לנו. בתוך העולם יש הרבה מאוד טוב ורע. באוויר אנחנו נושמים, יש חמצן, יש דוד תחמוצת הפחמן, יש חנקן, לא כל האוויר טוב לנשימה. באכילה, לא כל האוכל טוב. גם האוכל הטוב ביותר שנאכל, גם בו יש חלקים של פסולת. יש בקמח, יש בשיבולים, בפירות, כל דבר יש פסולת. בשתייה, גם בכל חלק שנמצא בתוך העולם, יש תערובת של טוב ורע. אני מדבר על הצד הגופני. וכדי שאדם לא ינזק, ריבונו של עולם ברא מערכת מאוד מאוד חכמה, שאנחנו לא יכולים לרדת בסוף החוכמה שלה, מערכת גופנית שמסננת ומבחינה בין הטוב לרע. אנחנו יכולים ללמוד ברפואה את הצרכים המדויקים של האדם ולהכין מאכל שיכיל רק את אותם המרכיבים, חלבונים, פחמימות, סוכרים, כל מה שצריך לגוף של האדם, ואנחנו נראה שהגוף יוצא מזה פסולת. כלומר, יש דברים שאנחנו לא מודעים שיש בזה פסולת, והגוף יש בו את המערכת שמבחינה. אותו דבר זה בשתייה. אין מציאות שאנחנו נשתה שאחרי זמן מסוים לא המערכת של הסינון בתוך הגוף לא תפריד ותוציא מרגליים שיש בהם מליחות ויש בהם כל מיני חומרים שאנחנו לא יודעים איפה זה בא, שתינו מים וזופקים, איפה זה הגיע. ביציאה אנחנו רואים, שיש גם צבעים שלא שתינו אותם. הגוף, המערכת הגופנית, ידעה לברר ולהבחין את הפסולת מהטוב בצורה ששום כלי שלנו, מלאכותי, חכם ככל שיהיה, לא יכול להגיע להבחנה כזאת. אז מבינים שגוף שאין לו את המערכת הזאת, או שהמערכת הזאת לא מתוקנת, או הכליות, או הדפנות של המעיים, או הקיבה, זה לא רק שהוא לא יכול לאכול טוב, יצטברו רעלים מזיקים בתוך הגוף. הגוף יכול להתנפח, העורקים יכולים להיסתם, ואם זה יימשך זמן ממושך, סכנה חמורה לחיים של האדם. מכאן שבמערכת הגופנית, אותו החלק שאחראי על הפרדת הפסולת ופליטתה החוצה, הוא חיוני לקיום של הגוף. אם למדנו את זה ביחס לגוף, ולמדנו שיש הקבלה באדם בין החלק הרוחני שלו לבין החלק הגופני, אז צריך להיות גם בחלק הרוחני מערכת מקבילה של מעיים, כליות, ולא מכירים את זה. אנחנו לא מכירים בתוך הנפש, לראות איפה הכליות של הנפש, ואיפה המעיים והקיבה והדפנות וכיס המרה והכבד, כל המכשירים החכמים שיש בתוך הגוף, במקביל לזה יש בתוך הנפש, והרבה יותר מאשר בתוך הגוף. הרבה יותר משוכלל, הרבה יותר עדין, שהם מסננים את הפסולת. אדם שומע כל מיני דברים, רואה כל מיני דברים, חודרים לתוך תחושות. חייבת להיות מערכת שמסננת ומוציאה את כל הדברים הלא נחוצים, ועל אחת כמה וכמה את הדברים המזיקים. ואם המערכת בתוך הגוף לא תקינה, אנחנו יודעים שהאדם הזה הוא אדם חולה. אותו דבר במערכת הרוחנית. אדם בריא צריך לפלוט את הדברים הלא בריאים. הוא ראה דברים לא טובים. צריך להוציא את זה. הרשמים שחדרו לתוך הנפש שלו, הזיקו. צריך להוציא את זה החוצה. שמע דברים לא טובים. מחשבות של תאוות, מחשבות של כעסים, של עצבנות, מחשבות של ייאוש, של דיכאון, מחשבות של עצבות. כל מיני רשמים שמזיקים מאוד לנפש, וצריך שתהיה מוכרח שיש כזאת מערכת פנימית בנפש של האדם, שהיא עובדת לסנן ולפלוט הכל החוצה. אחד הביטויים החזקים של פליטת כל השחי ומאוס של הנפש החוצה, זאת התשובה. התשובה שאדם מזהה את הדברים הלא טובים שחודרו אליו וזורק אותם, פולט אותם החוצה. כך שתשובה היא בריאות, ותשובה היא חלק שאי אפשר לוותר עליו בנפש של כל אחד, לא רק של יהודים דתיים. זה חלק מהמערכת שבלעדי זה אי אפשר לחיות. כמו שאי אפשר לחיות בלי מערכת סינון ופליטה החוצה של כל החלקים הגסים והמזיקים שבעולם החומר, חייב להיות כוח מקביל לזה גם בעולם הרוח. ולכן התשובה היא לא כמו שאולי חשבנו עניין של כמה אנשים שאולי, כן, כשמישהו חוזר בתשובה, שואלים אותו מה קרה, מישהו נפטר אצלו, מה, פתאום מגדל זקן, הוא פתאום מגיע לבית כנסת, מה קרה לו, כן, מסתכלים שזה תופעה חולנית. וזאת התופעה הבריאה של האדם. זה מראה שאדם בריא, שהוא מסוגל לפלוט דברים לא טובים החוצה. והוא לא משאיר את זה בפנים. אז גם אלה שלא חוזרים בתשובה, המערכת הפנימית שלהם בנויה כן עם תשובה. הם פועלים בצורה מנוגדת, מתעלמת מהמערכת שלהם. כמו שאדם, לפעמים בצד הגופני, הוא מרגיש צורך להתפנות, והוא לא הולך להתפנות. אז הוא חושב שהוא גיבור. אבל אחרי זמן הוא מרגיש רע מזה. אדם שסובל מעצירות כמה ימים, הוא לא מצליח להתפנות, הוא מרגיש אחר כך כובד ראש, הוא מרגיש אחר כך מבולבל ולא ישן טוב, וזה לאט לאט הולך ומצטבר, ואם הוא לא ימצא דרך להתפנות בצורה נורמלית, הוא יכול להגיע למחלות ויכול להגיע לטיפולים לא נעימים. שצריכים להגן עליו. אותו דבר מוכרח להיות גם בנפש. ובנפש הרבה יותר. כמו שהזכרנו שעיקר האדם זה הנפש. לכן אותן מערכות שפועלות בגוף, בעולם החומר, קיימות גם בעולם הרוח. המערכת הזאת של סינון ופליטה של מה שחדר לנו להוציא אותו החוצה. וחדרו אלינו במשך השנים כל מיני דברים. ראינו דברים, שמענו דברים, יש בחוץ הרבה דברים שלא מתאימים לנפש שלנו, שלא בריאים. והעיניים של האדם רואות הרבה, ומי שמההתחלה לא עומד על המשמר, לא להסתכל על כל דבר, ולא להתייחס לכל דבר שהוא רואה, ומיד להעלים את זה, זה חודר פנימה. אותו דבר זה בשמיעה, כשהוא שומע. שומע אנשים עצובים, עצבנים, מדוכאים, פרוצים, כל מיני לשון הרע, דברים אחרים שהוא שומע, אם הוא לא מיד על הסף ידחה את זה, חודר פנימה. חודר פנימה מתחילים להצטבר רעלים. כל מיני חומרים מזיקים בתוך הנפש. ואז פחות באה מערכת הסינון והפליטה ש... המשמעות שלה היא התשובה, כוח התשובה זה הכוח לנקות את הנפש, להחזיר את הנפש לבריאות שלה לפני שהיא הושפעה מהדברים הזרים שנמצאים בתוך העולם. כולנו יודעים שיש הרבה בריאות מקולקלות, רשמים לא טובים, מחשבות לא טובות. כולנו יודעים כמה ישראל בתוך העולם וכמה גויים יש בתוך העולם. והגויים הרבה יותר מאיתנו, וגם הדיבורים שלהם והמחשבות שלהם והרעיונות שלהם שמפיצים אותם בכל מקום, מביאים לאיזה שטף. רואים, עם ישראל נכנס לארץ ישראל בימי יהושע בן נון, זה היה עם ישראל שעבר 40 שנה במדבר עם משה רבנו, למד תורה ברמה ש... אי אפשר לתאר שבמשך כל הדורות יהיה לימוד תורה כזה. ראה ניסים ונפלאות, התחזק מאוד באמונה. ואחרי כמה שנים, פתאום מתרבה עבודה זרה בישראל, ספר שופטים. מה קרה? איך זה יכול להיות? שלמה המלך, בימיו, כמה ניסים היו בבית המקדש? כמה בית המקדש הרשים את ישראל, כמה נביאים היו, בעלי רוח הקודש. שלמה המלך נפטר, כמה שנים אחרי שבנה את בית המקדש, בית המקדש נבנה 7 שנים, שלמה המלך חי 40 שנה, הוא התחיל לבנות את בית המקדש בשנה השביעית למלכותו, אז נניח 26 שנה היה בית המקדש. יהודים שחיו עם בית המקדש, אז זה שנפטר שלמה המלך, ירובעם בן נבט, עושה 2 עגלים, וכל עם ישראל הולך אחריו. איך זה יכול להיות? היינו מתארים לעצמנו שכאן פתאום, חלילה חלילה, פתאום כאן רוב האנשים יבוא מישהו ויקח אותם לעבודה זרה כולם, רובם ילכו לזה. מדובר ב10 שבטים, 10 שבטים שכולם עלו לרגל 3 פעמים בשנה, או את בית המקדש, או את שלמה המלך. איך אפשר לבוא ולעשות 2 עגלים, כולם יודעים מה שהיה בחטא העגל? ההסבר לזה, זה לא בגלל שעם ישראל הוא טיפש או רשע, כולנו יודעים שעם ישראל הוא עם חכם, הוא גם עם מלא צדק, אבל האווירה בעולם הייתה אווירה חולנית, אווירה מלאה עבודה זו. זה מאוד לא פשוט, קשה לעמוד נגד הסחף של כולם. זה, כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יודעים שריבונו של עולם נתן את כוח התשובה בעולם בצורה חזקה כדי להציל אותם, כי בלי זה היינו נופלים. כן? התשובה היא הכרח לעולם. זה לא דבר שאולי יהיה, אלא כשהעולם הוא עולם ירוד בצורה כזאת, ואנחנו צריכים לשמור על האש ועל התורה של התורה, אז אם לא יהיה לנו כוח חזק מאוד איתנו, לא נחזיק. כן. כמו שגם בגוף, אנחנו יודעים שיש אנשים שאוכלים אוכל לא טוב, הם בידיעה. יש כל מיני עוגות עם קצפות או דברים אחרים, והם יודעים שזה לא בריא, והם אוכלים. יש אנשים שצריכים להתפנות ולא אוכלים להתפנות. אבל בסוף יש איזה לחץ שהכוחות הבריאים של הגוף לא נותנים להמשיך. אם אדם יאכל יותר מדי עוגות או קצפות או דברים אחרים שלא טובים, הוא יגיע להקעה. כן, אז 10 דקות, 30 דקות הוא יחזיק מעמד. תכנו אפילו יום שלם, ואז הוא יקבל יומיים של כאבי בטן, הגוף יתפרץ, גם בנפש אותו דבר. הנפש של האדם היא בנויה שהיא לא סובלת רע. לפעמים אדם לא מבין את רע, ואז יכול להיות שהוא בלה וחלט, הוא לא תפס כמה זה מזיק לו. זה לוקח קצת יותר זמן, כי ברוח בכל זאת ניתן לו כוחות של שליטה, כי זה העיקר האדם. שם הוא קיבל את הכוחות של השליטה על עצמו יותר חזקים מאשר בגוף. זאת אומרת שבגוף נדמה לנו שאנחנו בעלי בית, ואנחנו רואים שזה לא כך. בן אדם לא ישן 3 ימים, הוא ירדם בעל כוחו. הוא לא יכול לראה סרטים או דברים אחרים, לילה שלם, ידבר עם חברים, יטייל, כמה זמן הוא יכול להחזיק? יום, יומיים בלי שנה, הגוף ישן בעל כוחו, הוא ידבר עם אנשים וירדם בדרך. ירדם תוך כדי דיבור. הגוף יגיב, וגם בנפש. הנפש, רק בנפש הטווח הוא יותר ארוך. הנפש היא הרבה יותר חזקה והרבה יותר משוכללת, אבל הטבע הזה של התשובה הוא טבע קיים. ובפרט כשמדובר לא על אנשים רגילים, אלא על עם ישראל. עם ישראל הוא הרבה יותר אצילי, הרבה יותר קדוש, גם מצד הטבע של הנפש מאשר הגויים. אין בכלל מה להשוות. לכן הסלידה של יהודי מחטאים היא יותר גדולה מאשר סלידה של גוי. הגוי לא כל כך מרגיש. כמו שהבהמה מסוגלת לאכל מאכלים שאדם לא יכול לאכל, או אנשים גסים, פראי המדבר, יכולים לאכול כל מיני דברים שאדם עדין לא יכול לאכל אותם, לא יכול לקבל אותם. אבל בנפש כולם יודעים שישראל יש להם צבעים אציליים, יש להם מצד מה שאנחנו למדנו על הנשמה, אבל אנחנו גם יודעים שישראל רחמנים בני רחמנים, ביישנים, גובלי חסדים. מלך ארם, כשהוא הפסיד את המלחמה עם ישראל, אז המשרתים שלו, השרים שלו, אומרים לו, בוא נבקש ממלכי ישראל, איננה ידענו שמלכי ישראל הם אנשי החסד. הגויים, זה מפורסם ישראל, שגם מלך כמו אחאב, שהוא עובד עבודה זרה, אבל הוא איש חסד. יודעים, יבואו מה שלא הצליחו במלחמה, הם באים לבקש בדרך של שלום. לא רוצים שלום, לא רוצים לכרות איתכם ברית, ואז מלך ישראל מתפתח. אצל גויים זה לא היה קורה. הגרמנים היו מבקשים מצרפת או צרפת מגרמניה, אין סיכוי לדבר כזה. אבל אצל ישראל, כן, כולם יודעים שישראל אנשי החסד. יודעים כמה שיהודים הרבה יותר מסורים ברפואה, בטיפול, כמה גמחים שיש בארץ ישראל. זה חלק מהטבע של ישראל, לעשות המון חסד, המון התנדבות, המון מסירות. אז אם הנפש של ישראל היא כזאת, ברור שבטבע של הנפש שלנו יש הרבה יותר סלידה מהרע. סלידה קשה שלא סובלת, לא סובלת את הרע. והסלידה הזאת היא דוחפת לכיוון של התשובה. ומכאן שהתשובה זה לא רק בחירה, אלא זה גם הכרח. כמו שכתב הרמב"ם, שעתידים כל ישראל, הבטיחה התורה, שעתידים כל ישראל שישובו בתשובה. זה שייך לטבע השורשי העיקרי של ישראל. אז שוב, התשובה היא הרגשה היותר בריאה של הנפש. תשובה זה לא דבר מקרי של אנשים מיואשים, אנשים שלא הצליחו ומחפשים, אולי השם יעזור להם. להפך, הרגשה יותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא, רואים את שהרב קושר את זה כאן עם הבניין שהשם ברא את האדם נפש בתוך גוף, מוכרחת לבוא לידי האושר הגדול של תשובה. כמו שבגוף, כשאדם סבל מעצירות בזמן ממושך, אחרי שהוא מתפנה הוא מרגיש כל כך טוב, הוא מרגיש נקי, הוא מרגיש משוחרר, הוא פתאום מסוגל להתעמל, לרוץ, כשקודם הרגיש כבד ולא טוב. ככה גם בנפש, כשאדם שב בתשובה, הוא מגיע לאושר גדול. והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. לא רק שזה טוב, אלא זה גם עונג. פליטת החומרים המזיקים פועלת פעולתה הטובה והמבריאה בגבייה, שהיא שלמה בתכונתה. לאדם יש גוף בריא, אז יש פליטה של החומרים המזיקים. והרכה רוחנית, במקביל, בנפש, של כל מעשה רע, וכל רישומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רע ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלוהי בכלל, שהוא יסוד לכל רע, לכל גסות וחיעור, מוכרחת לנו. זה דבר שמוכרח לבוא, כשהאורגן בריא מצידו הרוחני והגשמי יחדיו. אני רוצה להביא דוגמה מסיפור אצל גויים. כולם, כמו שייקספיר, 500 שנה בערך, היה מפורסם, מחבר דרמות, כל מיני טרגדיות והצגות אחרות. יש לו חיבור בשם מקבט. מקבט זה ספר שמתאר במושגים של אז, עם מחשבים ומחשפות והרבה דמיונות, אבל יש שם שר של מלך סקוטלנד, שהוא שמע איזה מחשפות שיש לו עתיד בתור מלך, אז כשהמלך של סקוטלנד נפטר, הוא בעצת אשתו, התייעץ יחד עם אשתו, שמע שיש לו עתיד גדול, והוא הלך וחנק את שני הילדים של המלך, כדי שהוא יקבל את המלכות. ואז הוא קיבל את המלכות, הוא מלך סקוטלנד, כעת מצוין, הוא מלך. ואז בהמשך יש שם איזה פרק שהמלכה, אשתו, שיעצה לו את כל זה, קיבלה מחלת נפש. היא קמה בלילה והיא מסתובבת, ושוצים רופאים לטפל בה, והיא בלי הכרה, היא מסתובבת, וכל הזמן הולכת לרחוץ ידיים. ובתוך הנטילה של הידיים שהיא רוחצת אותם, אומרת, זה לא יוצא, נשאר כאן הכתם של הדם, אי אפשר להוציא את זה. רואים שזה העיק לה בתוך הנפש. וזה סופר גוי, מדבר על גויים, שהמעשים של הרוע לא נותנים מנוחה בנפש. אדם שעשה רע, הוא לא יכול לישון בשקט. בהתחלה, יש, אולי יש שנים אחדות שהוא יכול להרגיש, הוא הצליח, הוא עלה על הסוס, הוא רחב, הוא גנב, גזל, אבל אחר כך הוא לא יודע איך להתפטר מזה. הוא לא יודע איך להוציא את זה. ואז אם יש לו דרך של תיקון, הוא מרגיש מאושר. הוא מרגיש שהוא לא צריך את המלכות, הוא לא צריך כלום, העיקר שיצא ממנו אותו חץ. כן, סעיף ב'. נגד כל חלק של תיאור שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית של אור התשובה, מתגלים עולמות מלאים בבהירותם העליונה בקרב נשמתו. כל העברת חץ דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה, ואופק ראייה שלם מתגלה. אור מרחבי שמיים בארץ וכל אשר בהם. יש לאדם כוח ראייה. מה זה כוח הראייה? כוח שמחבר את האדם עם הסביבה. על ידי הראייה אנחנו מחוברים לסביבה. אנחנו רואים בני אדם, שמיים, ארץ, רואים כל מיני דברים שבתחום שאנחנו משיגים אותו, וזה מתחבר אליהם. כמו החוויה של האדם מוגבל. האדם רואה עד מרחק מסוים, מעבר לזה הוא לא רואה. זה אומר שאדם לא יכול לראות למרחקים, הוא לא יכול להתחבר עם מרחב יותר מדי גדול. יש לאדם את הסביבה המסוימת שאליה הוא יכול להתחבר. כל שהאדם הוא יותר בריא, יותר, הכלים שלו יותר משוכללים, יש לו ראייה למרחקים יותר גדולים. החושים שלו מתחדדים. יש אנשים שיש להם חוש של שמיעה, שמיעה מיוחדת. שקולטת דברים שאחרים לא יכולים לקלוט. שמיעה שקולטת צלילים דקים ומבחינים, שאנשים שיש להם שמיעה מוזיקלית מאוד מאוד מיוחדת. סיפרו מוצרט, מוצרט קומפוזיטור, מפורסם, אחד מהגדולים באומות העולם, שכשהוא היה ילד, הייתה איזו כנסייה שהיה לה שם איזה יצירה מוזיקלית שהייתה מאוד מפורסמת ומאוד חשובה, והם שמרו את זה בסוד. הם לא נתנו לאנשים לרשום תווים של היצירה הזאת. אנשים היו באים לשם ויוצאים החוצה ומתרשמים, אבל ככה הם חייבים לחזור עוד פעם אם רוצים לשמוע. מוצרט היה ילד בן 9. נכנס לאותה הכנסייה, שמע את זה, יצא החוצה, זכר הכל בעל פה. כן? היה שם יצירה של כמה שעות, הוא זכר הכל בעל פה, רשם את הכל, ולא הועיל להם כל מה שהם רצו להסתיר. כן? יש אנשים עם יכולות, יכולות קליטה ויכולות שמירה של דברים מיוחדים מאוד. זה בראייה. אנחנו יודעים שבעם ישראל היו נביאים. נביאים רואים למרחקים, רואים מעבר לשנים, מעבר לדורות. והדברים שהם רואים והם יודעים מראש, כן, בספר מלכים א', פרק י"ג נדמה לי, כתוב, והנה איש אלוקים בא מיהודה, כשירובעם בנבט מקריב על המזבח שהוא עשה לעבודה זרה בבית אל, הנה איש אלוקים בא מיהודה, ויאמר מזבח מזבח, שמע דבר השם, הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך עצמות אדם וכו' וכו', מדבר על נבואה, על מלך שיקום בעוד 300 שנה, והוא קורא לו את השם שלו. ואחר כך הוא נותן עוד, והמזבח נקרא, ובסוף מלכים ב' שמסופר שם על, על יאשיהו, כתוב שהוא שרף על המזבח עצמות אדם בלי שהוא ידע על אותה נבואה. ואז הוא ראה שם קבר של ליד אותו מקום, הוא שאל מה זה הקבר הזה, הוא ראה שהקבר הזה מצוין וזה ציון מיוחד. אז אמרו לו, כאן היה איש האלוקים שאמר מה שעשית כעת. והראייה של הנביאים היא למרחקים. מה שבני אדם רגילים רואים בזמן מסוים, במקום מסוים, בהגבלה, יש אנשים בעלי חוש ראייה גדול מאוד. אנחנו רואים את השמש, לא יכולים להסתכל על השמש. השמש מאוד מסנברת, האור שלה מאוד חזק, למעלה מיכולת הקיבול של העיניים שלנו. כשהשמש עומדת לשקוע, פתאום אנחנו רואים שאנחנו יכולים להסתכל על השמש, והשמש אדומה, שהיא בשמיים, היא צהובה, לא יכולים להסתכל עליה. כשהיא באופק, אפשר לראות את השמש. למה? השמש נחלשה, מה קרה כאן? זה אומרים לנו שבאופק שמתקרבת לקרקע, או הקרקע מתקרב אליה, לא משנה, שם בחלק התחתון של השמיים, בחלק העליון של היבשה, יש המון אבק. ובעצם האבק מסתיר את השמש, ולכן אנחנו רואים שהאבק מסנן את האור החזק, מקטין אותו מאוד, ואז אנחנו רואים את השמש אדומה ומסוגלים לראות. למה מסוגלים לראות? בגלל שיש כאן מסך שמקטין את האור. וכמו שיש מסכים שמקטינים את האור בשביל לראות את מרחבים ש... אין לנו כוח לראות אותם, ועל ידי המסך, בגלל הקטנה אנחנו רואים, אבל זה לא מאפשר לנו לראות את השמש כמו שהיא. אם לא היה אבק הזה, זה לא היינו יכולים לראות את השמש, גם כשהיא נמצאת באופק. בגלל שבאופק, שהאופק הוא בעצם מבט על השכבה הקרובה ביותר לכדור הארץ, השכבה שמלאה אשן ואבק, ואנחנו לא רואים את זה בדרך כלל, אני אומר לנו שהאוויר נקי, אבל האוויר מלא מלא זוהמה. וזה ברגע שהשמש נמצאת במקום הזה, אז אנחנו רואים פחות טוב. זה לא שאנחנו רואים כעת יותר ממה שראינו קודם, כעת אנחנו רואים פחות. מסביר הרב עם אותה הקבלה שהוא לימד קודם בין עולם החומר ועולם הרוח, שיש לנו גם סוג של אבק, זוהמה, מסכים שגורמים להפרעה של יכולת הראייה שלנו בדברים רוחניים. כשאדם לא מבין גמרא, תורה, זה לא רק בגלל שהוא לא מבין את הגמרא, את התורה, זה בגלל שיש כל מיני עבירות, מסכים רוחניים שלא נותנים לו לראות. אז הוא רואה רק את החומר, או את הדברים הרוחניים היותר מצומצמים. אבל להשיג מראות רוחניים עדינים הוא לא יכול להשיג. למה? כי יש לו תבלול על העיניים, שזה מסך שמפריע לו לראות למרחק. הוא יכול לראות רק מה שקרוב אליו. לפי זה, ככל שאדם שב בתשובה, זה לא רק שזה משחרר לו את הנפש ההרגשות הלא בריאות שהיו לו קודם, כמו שראינו בסעיף הקודם, זה עוזר להצליל את ההשגה הרוחנית שלו. ופתאום מתחיל להשיג השגות שקודם לא תפס. בזכות הסילוק של כל הנטיות הלא בריאות שהצטברו בנפש, הנפש, העיניים של הרוח התנקו, וכעת הם יכולים להשיג למרחקים יותר גדולים שקודם לא השיג. אנחנו רואים שגם להשגה הרוחנית אנחנו משתמשים, חז"ל משתמשים, וגם בתנ"ך אנחנו רואים שמשתמשים במושג של ראייה וקהלת, ליבי ראה הרבה חוכמה. איך רואים עם הלב? אז ליבי ראה הרבה חוכמה. הראייה של הלב זאת ראייה רוחנית. מי שיש לו את היכולת, הוא רואה אותה. במשנה, בכתובות, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. מה זה רואה אני את דברי אדמון? דברים שלא נראים יותר, אלה דברים יותר הגיוניים. אז רואים שגם השגה רוחנית נקראת ראייה. ומבאר הרב כאן שההשגה הרוחנית של האדם משתפרת מאוד כשהוא משתחרר מעבירות. כל עבירה שהוא תיקן, הוא מתחיל לראות שהוא מבין הרבה יותר טוב. בפרט דברים רוחניים, דברים של תורה, הוא יכול להשיג יותר, להבין יותר. זה לא רק הרגשה נפשית של השתחררות מהמצפון הלא טוב שהיה לו קודם, אלא הוא גם מקבל כוחות חדשים. הוא מקבל יכולות שלא היו לו מקודם. משהו נגד כל חלק של קיעות. והרב אומר יותר מזה, שעל כל חלק, אפילו אם אין תשובה שלמה, אפילו רק חלק של קיעות, שמסתלק מנשמת האדם על ידי הסכמתו הפנימית שלו, אפילו אם הוא עוד לא הספיק לתקן, אבל הוא הסכים בלב שלו שהוא הולך לגמור עם אותו חלק שלילי, מתגלים עולמות מלאים. לא רק את העולם שלו, הוא רואה עולמות שקודם לא ידע עליהם, מלאים בבירותם העליונה בקרב נשמתו. כל העברת חטא דומה להסרת דבר החוצץ מעל העין הרואה. ואופק ראייה שלם מתגלה, אור מרחבי שמיים בארץ וכל השבוע.
הרב אמר שלא יגור, הוא בגיר, רואה דברים שלא ראה קודם, הוא לא יכל לראות קודם. השאלה היא אם לא יכל לראות לפני החטא, הוא גם לא יכול לראות? זאת אומרת, התיקון הזה לתיקן משהו יותר משורשים, או שלפני החטא הוא היה בעצם באותה מדרגה?
כמובן שיש מצב של ילדות, שילד גם לא מבין משהו רע. אז הוא רואה והוא לא מבין משהו רע. הוא צריך ללמוד להבין. וככה מבין, הוא לומדים, שאם רואים מחזה כזה וכזה, צריך להבין שזה רומז לעניין כזה וכזה. אבל כשהוא התבגר ולמד להכיר, אז הוא יכול לראות כל זמן שהוא לא חטא, והחטא יכול להוריד אותו, שהוא לא יסיק.
מתקן את החטא, הוא חוזר למה
שהיה
לפני החטא, זה לא
שהוא
מקבל
מדרגה
שהייתה
לפני. הוא יכול גם לקבל מדרגה יותר טובה, כי אחרי זה הוא הרבה יותר מבחין כמה החטא הפריע, וכעת הוא הרבה יותר רחוק מהחטא. גם הנפש היא משוחררת יותר. קודם היא הייתה בעלת פוטנציאל לחטא, וכעת היא פחות.